נפש בריאי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח את התוכנית שלנו בנושא השפעת משפחת המוצא על מערכת הנישואים. ונפתח ונודה לשלמה פולק ואורי כהן שנמצאים איתנו באולפן ועסוקים במלאכת הקודש. משפחת המוצא והשפעתה על מערכת הנישואים. נתחיל בשאלה, מתי אנחנו מרגישים בוגרים? מתי האדם הוא כבר מוגדר כבוגר ביחס להתנתקות שלו ממשפחת המוצא? האם זה מגיע בגיל מסוים? האם זה מגיע אחרי החתונה? האם זה כשהאדם מקבל את המשכורת הראשונה שלו? כל אלה יכולים להיות איתותים או סימנים מעניינים של אכן תהליכי בגרות. סימנים מובהקים לבגרות כשהאדם רואה את ההורים שלו כהורים שלו ולא כמי שיכולים לתת מענה לכל הבעיות שאיתם הוא מתמודד בחיים שלו. ככל שהילד הוא קטן יותר, הוא מאמין שהוא כתינוק, כגמול עלי אמו, הוא תמיד נתון לשליטת וישועת ההורים שלו. הם יעזרו לו, הם יסייעו לו. ככל שהוא נעשה בוגר יותר, הוא מבין שהוא נפרד. הוא מבין שהוא עצמאי, הוא מבין שהוא אמור לקחת אחריות על החיים שלו. זה לא הופך חלילה את ההורים שלו ללא טובים או לרעים חלילה, אלא פשוט אנשים שלא יכולים לתת מענה לכל הבעיות של האדם, וכך זה אמור להיות. הרי התורה אומרת, על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. כלומר, ישנה ציפייה שאדם יתנתק מהתלות שלו בהורים שלו ויתחבר אל מערכת הנישואים. כשאדם יכול להביט על ההורים שלו כפי שהם ולא כפי האשליה שלו, שהם יעזרו, שהם יסייעו, שהם תמיד יתמכו, תמיד יוכלו לתת לאדם עזרה כלכלית, עזרה נפשית, תמיכה, אהבה, תמיד יקבלו אותו איכשהו, שכל אלה דברים נהדרים וטוב שהדבר קורה, אבל זו לא חובה שזה יקרה כל הזמן כדי שהאדם יתפקד בחיים שלו. זו הכוונה, האדם נעשה בוגר כשהוא יכול להביט על ההורים שלו כפי שהם, הם בני אדם, ויש צורך וחובה לכבד אותם, להעניק להם, ודאי נשמח לקבל מהם, אבל עד גבול מסוים והבנה שמה שהם היו בעבורנו בעבר, כשזה היה קל פשוט, כשהיינו ילדים קטנים, ודאי נהדר שקיבלנו מה שקיבלנו, אבל מגיע השלב מסוים בו האדם מבין שהוא מתנתק. הוא מתבגר, הוא מבין שההורים הם כבר לא מה שהיו בשבילו בעבר, הם משהו חדש. הם הורים שצריך לכבד אותם, אבל זה לא אומר שנמשיך להיות תלויים בהם. נמשיך להאמין שכל חוסר הישע וחוסר העונים יזכה למענה דווקא מהם. נהדר שההורים תומכים, נהדר שהם עוזרים, אבל הם לא יהיו תמיד כאן למען הילדים. דבר נוסף, ביטוי נוסף לבגרות, היכולת של האדם להיות יותר משהו, מה שהוא רוצה, מה שהוא מצפה, עם פחות חרדה, עם פחות פחד מנוכחות המשפחה המקורית. היכולת לומר כן או לא, ולבטא את הגישה. לדוגמה, ההורים מצפים להרבה עזרה בבית, והבעל לא יכול כי אשתו מצפה ממנו גם כן. ולפי ההבנה שלו, האיזון שהוא צריך לעשות כעת זה לומר להורים שלו שהוא לא יכול. לומר בצורה יפה, מכובדת, שהוא יהיה שמח לעזור, הפעם זה לא מסתדר, אבל הוא ישמח פעם אחרת. מבלי להרגיש פחד, חרדה, לחץ, צורך לרצות, או כעס, למה לא מבינים שאני אמור להשקיע בבית ובשלום בית? למה מצפים ממני לעוד ועוד? שני הכיוונים האלה, או המרצה עושה מה שמצפים ממנו, או הכועס והאגרסיבי, שניהם באים ממקום של חרדה. אם אני לא יעשה בדיוק מה שרוצים, אולי אני לא בסדר, אולי אני לא טוב. זו הבגרות של האדם כשהוא מצליח יותר לומר כן, לא, כפי מה שהוא מבין שהדבר נחוץ בשגרת החיים שלו. וכל זה חשוב מאוד למערכת הנישואים. היכולת של האדם לא לצפות שההורים יפתרו לו את כל הבעיות בחיים, והיכולת להבין שהוא צריך לא פעם לפעול לפי מה שהוא מבין ומה שהדבר הנכון. מבלי שתמיד משפחת המוצא מבינה האם זה טוב או לא טוב, וכך האדם יוכל להתמסר בצורה בריאה ונכונה יותר אל המשפחה, אל הנישואים שלו. כשאדם מתחתן, אמנם חשוב שירחיק את עצמו מההורים שלו ומשפחת המוצא במידה מסוימת, לא לברוח, לא להתעלם חלילה, ודאי שיש צורך טבעי להיות קשור למשפחת המוצא, וזוהי גם מצווה וחובה. אבל הצורך הטבעי לייצר את מערכת הנישואים והשלום בית, יש מקום לצמיחה של שני בני הזוג, להבין אחד את השני את הצרכים שלהם והרצונות שלהם והגישות שלהם ותפיסות העולם שלהם, כללי החיים של שני הצדדים. ולכן ודאי חשוב להיות קשור אל משפחת המוצא, בוודאי כשיש לאדם משפחה תומכת, מכבדת ומעריכה, אבל השקעת האנרגיה האמיתית צריכה להיות אל ביסוס מערכת השלום בית בין שני הצדדים. והתהליך הזה יכול לקחת כמה חודשים ובדרך כלל כמה שנים. יש בני אדם שבילדות שלהם לא היה להם קשר טוב עם ההורים שלהם. הם חושבים שזה לא השפיע עליהם, אבל לא בהכרח. ולמה? כי לא פעם האדם הזה, לאחר מכן, יש לו פחד מקרבה יתרה. כי ככל שהוא יכול להתקרב יותר אל הזולת, הוא יכול להיפגע יותר ויותר. קרבה יתרה היא מפחידה אותו. הוא מפחד שמה יפגעו בו, שמה יעליבו אותו. ולכן הוא גם נעשה רגיש יותר לכל סממן וכל איתות של דחייה, ולא פעם זה רק בראש שלו. זו לא באמת דחייה, זו רק הרגשה. ולפעמים, נכון, קצת דוחים אותו, לא בדיוק הוא רוצים אותו כעת, אבל זה לא בהכרח חייב לעורר תגובה קיצונית. זה יכול להיות, נכון, כעת אני לא רצוי, מחר אני כן אהיה. כעת אין לבני הבית את הרצון והחשק לדבר איתי, אז מחר יהיה בסדר, מחר יהיה יום חדש. אבל האדם לא לוקח את זה במידתיות הנכונה. וכאשר הוא מרגיש שדוחים אותו, לא רוצים אותו, תחושת האלבון היא קשה יותר ממה שהיא באמת. כי לא באמת מעליבים אותו, לא באמת דוחים אותו, אבל כך הוא מרגיש. אבל אז מה? זוהי טעות בהרגשה. ולמה ההרגשה היא כזו? כי יש כאן רגישות יתר. ולמה יש רגישות יתר? לא פעם בגלל שמערכת הקשרים עם משפחת המוצא לא הייתה מספיק טובה, ולכן כעת הוא רגיש יותר והוא מפחד מקרבה יתרה, וכשהוא מתקרב הוא מפחד להיפגע. ולכן או שהוא לא ירצה להתקרב, או שאם הוא יתקרב הוא ייזהר לא להיפגע. נקודה נוספת, בהרבה מאוד מקרים ילדים יש להם איזשהו חלום שההורים שלהם השתנו כבר. שיבינו אותי, שיסכימו איתי, שיבינו שאני לא חושב כמוהם, שיבינו שהם פגעו בי, שיבינו שהם העליבו אותי. אבל חשוב להקל, וזה חלק מתהליך הבגרות. ההורים לא אמורים להשתנות. אולי הילדים נפגעו מההורים וההורים לא יבינו למה הם פגעו. אולי הם גם לא התחרטו. אבל ניתוק מוחלט מהם או קשר כועס איתם לא ירפא את הרגשות ולא יגרום להרגיש קרוב יותר אל שער בני המשפחה. היות שמייצרים רף גבוה, ההורים פגעו בי, לכן אני חייב שהם יבינו שהם טעו, והם התחרטו. הגישה הזו היא לא ריאלית. היות שזה הרף, זה המדד להמשך הקשר, מהמקום הזה אין חידוש הקשר. חשוב להקל, גם אם האדם יאמר, נפגעתי מההורים שלי, האם זה היה או לא היה, זה לא כעת הנושא, הנושא הוא לדעת לייצר קשר שוודאי אוהבים אותם, קשורים אליהם רגשית, מבלי לנסות לשנות. לאפשר להם להיות מי שהם, לדעת זה הם. וכעת, אם פה אני מרגיש שמעליבים אותי, פה אני מרגיש שפוגעים בי, אז אני אלמד להתגונן, אבל לא להתקיף, לא להאשים ולא לנסות לשנות. לקבל את הדברים, את המציאות. ומה הכוונה? לדוגמה, תבוא הקלה ודומר, אני לא יכולה שאמא שלי כל הזמן מאירה על בעלי. זה קשה לי. אני מנסה לשכנע אותו שהוא כן בסדר, שהוא כן עושה מה שהוא צריך, והיא פעם אחר פעם מזכירה לי, אל תהי פריירית, אל תאפשרי לו לעשות מה שהוא רוצה, אני רואה, יש לי ניסיון חיים, לך אין, אני מבינה מה הוא עושה, את לא מבינה. אני מכירה אותו, אני מכירה את המשפחה שלו, אני מבינה את הלך הרוח. אולי האם ממרומי גילה מבינה, יודעת ורואה דברים, אולי בגלל הגיל שלה היא רואה דברים בצורה מעוותת, בגלל תסכול ומרמור מצטבר במהלך השנים. בין כך ובין כך. הבת, פעם אחר פעם תנסה להילחם ולהסביר, תדעי לך, את לא מכירה, בעלי הוא כן בסדר וכדומה. מריבות, ויכוחים, האם אני מספיק דואגת לעצמי ולא רק לו, או שמה אני רק דואגת לו ואני לא דואגת לעצמי? כל מיני אמירות, כל מיני ויכוחים, הגיע הזמן להקל, שינוי לא יהיה, ולכן בוא נייצר חוזה בקשר מחדש. נייצר קשר שאומר, אמא, אני אשמח להמשיך לדבר איתך, רק על הנושא הזה אני לא יכולה, אשמח לדבר פעם אחרת. להיות אמפתית וליצור גבול בצורה שהיא מכבדת לא רק את האם, אלא גם הבת בצורה הזו מכבדת את עצמה באמירה הזו. כיוון שהיא מבינה שאימא שלה זו אימא שלה והיא זו היא, ומקבלת את הדברים כפי שהם ולא עסוקה בלשנות אלא בלהתגונן. כשהילדים ישתחררו מהציפיות שלהם מההורים, הם יוכלו להמשיך את החיים שלהם בדרך מאושרת ופוריה. לא פעם זו טעות גדולה. כשאנשים הולכים לכל מיני טיפולים ומנסים להיכנס אל העבר של האדם, ואז מבלי לדעת לא פעם מעמיקים כמה היה לי קשה, כמה סבלתי. מעבר לכך שלא פעם האנשים מייצרים זיכרונות שבעצם לא היו, או מעצימים דברים שכן היו, לפעמים הדבר מייצר הרבה כעס, תסכול, ומונע מהאדם מלהתקדם בהמשך החיים שלו. לפעמים אולי יש תועלת בנבירה אחר עברו של האדם, אבל ודאי שיש בדבר לא פעם חיסרון מובהק. ומכאן לעוד גישה, בהמשך לקודמת, אבל הפעם בצורת כלי. איך אפשר להתמודד? חשוב פחות להתרכז באיך משפחת המוצא מטרידה, אלא יותר מה אנחנו עושים. יש בני זוג ולא פעם צעירים שהם מעמיקים. למה ההורים שלך הם כאלה? למה ההורים שלך הם כאלה? הם כנראה היו מהדור הקודם, הם כנראה סבלו, כנראה יש להם ילד אחד, כנראה היו להם קשיים בניסויים שלהם, ולכן כעת הם נופלים עלינו ומתעסקים בנו ויותר מדי מתערבים. הילדים הצעירים, הזוגות הצעירים האלה, ולא פעם הם גם מבוגרים, מתרכזים עוד פעם ועוד פעם, איך ההורה מטריד? מה הוא לא מבין? מה הוא לא מבין שהוא פוגע? מה הוא לא יודע מה הוא עושה? וכך הם מרגישים חכמים בכך שהם מדברים על ההורים. מבזבזים זמן, מרץ, אנרגיה ובעיקר את השלום בית והניסויים שלהם. מבזבזים כל כך הרבה מרץ, במקום להתעסק באיך משפחת המוצא מטרידה, בואו נבנה מערכת חשיבה חדשה שאומרת איך אני מגיב. בואו נתרגל לגישה שאומרת שינוי תגובה שלנו מייצר שינוי תגובה של משפחת המוצא. לכן בואו נבדוק איך אנחנו מגיבים, וכך נוכל להתאמן על תגובה שונה. במקום להתווכח, אולי להתעלם. במקום להיכנס לשיחות לא נעימות, פשוט לעקוף את הנושא. החוכמה היא למצוא תגובות שונות. במקום להתקיף, יותר להקשיב, יותר לשמוע. לא תגובה אוטומטית. ככל שהאדם יצליח לזהות את התגובות האוטומטיות שלו, הוא יוכל לשנות אותם ויוכל לשפר ולשדרג את איכות החיים שלו. נצא להפסקה, ולאחר מכן נמשיך בנושא זה ובנושאים אחרים, בעזרת השם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
כל חי והמחלקה לתרבות אורנית חולון מזמינים את הציבור לאירוע חנוכה היסטורי. ישי לפידות מארח אומנים במופע מיוחד לרגל 30 שנות יצירה חסידית, וגם אלעד כהן ויהודה שוקרון בחידון חנוכה אינטראקטיבי בשיתוף הקהל. האירוע יתקיים אם ירצה השם ביום שני כ"ה כסלו ב-8 בערב בתיאטרון חולון. כרטיסים ניתן להשיג בקופת יד לבנים בחולון או בטלפון 03-50-23-001. האירוע לגברים בלבד.
עד היום, במחסני חשמל, אפשר לענות גם מכל מבצעי הבלק פריידיי, וגם מהנחות חגיגת יום ההולדת לאתר בכל רחבי הארץ. שייקר נינג'ה מ-250 שקלים, מכונות נספרסו מ-399 שקלים, מזגני אלקטרה מ-990, מפזרי חום מ-49 שקלים. רק עד היום ועד הפריט האחרון, גם הנחת בלק פריידיי וגם הנחת יום הולדת ברשת מחסני חשמל.
אתם מקבלים קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי? שימו לב, קצבת הסיעוד המשופרת יוצאת לדרך. מנובמבר 2018 יוגדל מספר שעות הסיעוד לזכאים. תוכלו לבחור לקבל חלק מהקצבה בכסף ואת שאר הקצבה בשירותי סיעוד. למשל, טיפול אישי בבית, ביקור במרכזי יום, לחצן מצוקה ועוד. בימים אלו נשלח לביתכם מכתב אישי ובו מידע על אפשרויות הבחירה שלכם במסגרת השיפורים בקצבת הסיעוד. למידע נוסף, התקשרו כוכבית 2637. או ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרייג.
מה השעה? 3 בלילה? מי מצלצל בשעה כל כך מאוחרת?
הוא ניגש אל מכשיר הטלפון והרים בחשש את השפופרת.
הלו?
תלחום, זה סבתא אזולאי.
סבתא, איפה את? לאן נעלם?
אני מבקשת, אל תחפשו אותי.
למנועים חייגו
0722-796666.
אי אפשר לתאר במילים את הקושי שחובה משפחה המגדלת ילד אוטיסט בתפקוד נמוך. קושי יומיומי. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי מברך. מי שיסייע למשפחות הללו, הוא לא יצטרך לכך בביתו. תנו לנו כוח להמשיך לגדל את האוצר שקיבלנו. אנחנו ההורים מסוגלים. כוכבית 5406. מסוגלים. משפחת ילדי האוטיזם. כוכבית 5406.
נשמה שנסעת בי, שנסעת בי, תהוי אלוהי.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי. אפיקים פתרונות צינון מים. גבעת שאול 40 ירושלים.
בלק פריידיי, כבר עכשיו, במחסני חשמל.
אבי ממרן, אפשר לשאול מה אתה בוחר?
אני בוחר רק הדרן, הסמארטפון השמור בעולם שנותן לי את כל היתרונות.
כן, הציבור הצביע, הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות, המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך, ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך, וללא דמי מנוי חודשיים. ועכשיו, מבצעי בחירות בהדרן. לדוגמה, סמסונג גלקסי S8 במחיר בלתי נתפס, 1790 שקלים בלבד. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשבות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
ערב שבת קודש, הכל כבר מוכן. זה הזמן להתחבר לשעה אישית במיוחד.
אך בכל אלה תנצח השבת. השבת הבאה עלינו לטובה, זו אשר תביא בכנפיה ברכה, נוחם ומרגוע לכולנו.
אישי בשישי עם אישי לפידות, ערב שבת קודש ב3, רק כאן בכל חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל מספר שאלות שקיבלנו. שאלה ראשונה, יש אנשים, שאלה שאומרת ככה, איך אני מתמודד עם אנשים שהם צבועים? קשה לי... אני פעם אחר פעם רואה את הצביעות שיש לבני האדם בכל מיני מערכות, אני לא מציין פה את כל הפרטים שישנם, ואני רוצה לדעת איך אני מסתכל על זה ואיך אני מתמודד עם זה, כי זה מאוד מאוד קשה. זו השאלה, איך מתמודדים עם הצביעות שישנה בעולם? התשובה היא שבהרבה מאוד מקרים הצביעות היא לא בהכרח בעולם. היא בעיניים של הצופה. הצביעות היא לא בהכרח בעיניים שיש לאנשים הצבועים, אלא לעיניים שיש לאדם הרואה אותם. ולמה? למה האדם חושב שהזולת הוא צבוע? למה הוא חושב שהזולת הוא לא ישר וכדומה? בהרבה מאוד מקרים, האדם הוא שומע חצאי דברים, חצאי פרטים, אין לו את כל התמונה כולה. היות שאין לו את כל התמונה כולה, אז על בסיס זה הוא שופט את הזולת. הוא אומר, רגע, אתמול הוא אמר שהוא רוצה להתפלל, והיום הוא אומר שהוא לא רוצה להתפלל. מה זה אומר? זה אומר שהוא אדם צבוע. זוהי שטחיות. מהי דרך חשיבה עמוקה יותר? דרך חשיבה עמוקה יותר אומרת, בוא נבחן. יש אתמול הוא אמר שהוא רוצה, היום כנראה משהו קרה. ברור שכשאתמול אמר שהוא רוצה, הוא אמר שהוא רוצה, אבל... הוא לא תכנן את כל הפרטים שיכולים להיות, אז היום מתברר לו שנכון, הוא רוצה, אבל לדוגמה הוא חולה, או הוא לא יכול בגלל סיבה זו או אחרת. אז לכן הפרטים לא ידועים לנו, ולכן קל מאוד לומר שאנשים אחרים הם צבועים מבלי לדעת להיכנס לפרטים, והמורכבות היא לא ידועה. ולכן החוכמה היא לדעת מדי פעם, אני לא יודע מה קורה. אתמול הוא אמר שהוא רוצה להתפעל, היום אומר שהוא לא רוצה, וכנראה יש סיבה לאתמול ויש סיבה להיום, ואם נדבר איתו אחד על אחד נבין מה הוא רוצה, והטעות היא לחשוב שיש יותר מדי אנשים צבועים, כי זו גישה שלא רואה את העומק שיש בבני האדם. שלום, ערב טוב.
כן, שלום וברכה כבוד הרב. שר כוח גדול על התוכנית, ממש נהנים.
תודה רבה.
תודה. ככה, בקשר לחברות טובה, אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה חברות טובה, אבל זו חברות שנמשכת כבר מתחילת עת, אני עכשיו בי בבית סמינר, ותמיד זה נדחה מחוסר אינימות, או לא זרה מספיק, וזה כבר 3 שנים, ותמיד דרך חברות אחרות היא ניסתה, ודרך בנות אחרות, דרך טלפונים, בקיצור, הגענו לזה עכשיו ממש לפני איזה כמה שבועות,
כן.
וממש מרגישים תלות רגשית ממש ממש קשה,
היא בך?
שתינו ביחד, משתי הצדדים.
כן, לכן יש תלות אחת בשנייה, בסדר?
כן.
כן.
וזהו, השאלה אם זה לנתק או... כי זה ממש, אולי קצת אחרי שאני חוזרת הביתה פה ושם לחשוב על זה, אבל במהלך היום זה יחסית הרבה, טלפונים...
את אומרת שמדובר כאן על קשר, שהוא איבד את המידתיות, את הפרופורציה שבו, כלומר... יש פה שני בני אדם שבסך הכל כל אחד יכול לתרום אחד לשני, וחברות יכולה להיות דבר נפלא, אבל זה כבר חצה את כל גבולות הזמן, המרץ והאנרגיה שאמורים להשקיע אחד בשני בשלב הזה של החיים. זה בסך הכל חברות וזה קיבל מימדים רבים יותר. והשאלה היא, האם הדרך היא להתנתק מהקשר או משהו אחר? זו השאלה?
כן, כי מצד אחד אני רואה שיש מאוד רוחניות בדבר, והתעלות...
מה הכוונה רוחניות?
אני מקשיב שזה טוב בעצם, יש דברים ממש טובים שאני מתעלה עם זה, שאם היא לא הייתה אז לא הייתי עושה את זה.
כן.
דיבור יותר טוב, לא, בעצם חברה טובה.
כן.
השאלה היא באלת, היא אומרת מצידה ש לנתק, היא גם פה ושם, לא עלת, קיצור, אני שואלת אם נתק וזה, אז אמרה, טוב, בוא ננסה שבוע אחד, יום אחד כן טלפון, יום אחד לא טלפון,
עקרונית הגישה הזאת היא ודאי תהיה גישה טובה. השאלה היא כמה אנחנו נצליח בזה, עוד שזה מדובר על כאשר מדובר על קשר שהוא תלותי, הקושי בדבר הוא שכאשר אנחנו לא בקשר אנחנו מרגישים שאנחנו בשליטה. כשאנחנו לא בקשר אנחנו מרגישים שאנחנו בשליטה, ואנחנו יכולים להגיד היום טלפון, מחר לא טלפון, ואנחנו נשלוט במצב. הבעיה היא שכשאנחנו מתחברים אנחנו מאבדים את המידתיות ונשאבים, וכל פעם מסבירים לעצמנו למה עוד שיחה אחת, הפעם זה חשוב וזה באמת חשוב, ומה אני אעשה בלי השיחה הזאת, וכך אנחנו מסבירים לעצמנו למה אנחנו חייבים לשמר את הקשר, כי אנחנו כבר נשאבים בפנים. זה הקושי הגדול, לצאת מהקשר התלותי. עקרונית, אני הראה לי שכבר הגעתי למסקנה, אבל עקרונית חשוב לבדוק את המחיר. המחיר זה המון זמן, מרץ ואנרגיה. לעומת התועלת שישנה, נכון, ישנה התעלות, ודאי שישנה תועלת. אם לא הייתה תועלת, לא היה מה שישמר את הקשר. השאלה היא האם התועלת הזאת היא רק בבן אדם שאנחנו תלויים בו. ומה הכוונה? אם והיה ואנחנו מאמינים שהקשר שיש לי עם הזולת, עם חבר, חברה עם חברה, חבר עם חבר, אם והיה והקשר שאני מאמין שיש לי איתו, איתו אני מתעלה, איתו אני מתפתח, ואני תלוי אך ורק בו, זה קשר תלותי מדי. כי כאשר אנחנו מרגישים שהאדם שאנחנו בקשר איתו, אי אפשר להחליף אותו, זה הזמן להחליף אותו. כי זה כבר מעיד על כך שאנחנו יותר מדי תלותיים, וכבר לא רואים שיש אופציה אחרת בחיים. אז בהרבה מאוד מקרים זה כן מדד ואיתות שרגע יותר מדי. אם רק איתה אני מתעלה, אם רק איתה אני משתפרת, זוהי אמירה סמויה שאומרת שרגע מוח שלי מתחיל להינעל, ואם הוא ננעל אז זה לא בריא לי, כי זה לא הבן אדם היחיד שאיתו מתעלים, וזה לא הבן אדם היחיד שאיתו מתרוממים, עם כל הכבוד שיש לאדם הזה, אבל בכל אופן, יש עוד אנשים מבלי להמעיד בכבודו, פשוט להעצים את כבודם של האנשים האחרים. ולכן כאשר האדם מרגיש שהזולת שאיתו בקשר הוא בלתי ניתן להחלפה, זה הזמן להחליף אותו. אפשר להתחיל מלהוריד את המינון. אני לא רוצה להכריע לכם מה כדאי לעשות, אני רק מביא כיווני חשיבה. אפשר להתחיל מלהוריד את המינון ולראות איפה, אבל לזכור ברקע שלא ייתכן להיות עם קשר עם בן אדם ולהאמין שהבן אדם הזה הוא היחיד שאיתו אפשר לצמוח ולגדול. מדובר על חברות. בסדר.
טוב, יופי, שר כוח.
כל טוב. שלום, ערב טוב.
הלו?
שלום וברכה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
השאלה שלי, יש לי חבר, ממש חבר טוב, יותר מאח, קרוב ל-50 שנה.
כן?
והיה יחסים טובים מאוד. אני עזרתי לו, הוא עזר לי. בשישה חדשים האחרונים, אני מרגיש שהוא מתרחק, והשיחות שלו קרות איתי, ואין לי מושג למה הוא כזה. אני מרגיש שהוא חסר לי. אני לא יודע איך לגשת אליו.
אתה מרגיש שמה?
מה?
המשפט האחרון שאמרת. אתה מרגיש ש?
שהוא חסר לי.
כן.
אני לא יודע איך לגשת אליו, אולי כבוד הרב יגיד לי באיזה צורה לגשת אליו.
השאלה אם כדאי לגשת אליו. יכול להיות שהוא הבין, יכול להיות שהוא הבין שלאו דווקא שקרה משהו. יכול להיות שזה קצת מזכיר את מה שדיברנו לפני מספר דקות. יכול להיות שהוא הרגיש שהקשר אולי הוא יותר מדי קשה לו. כי הוא טוב מדי.
תוך 50 שנה, בתוך 6 חודשים, פתאום הוא השתנה?
האם תוך 6 חודשים אפשר לשנות קשר של 50 שנה שעה לפני כן? התשובה היא כן, זה קורה.
כן.
זה קורה, תראה. אם והיה והיית יכול לדבר איתו ולשאול אותו מה קורה, אז יכול שהוא היה מדבר איתך, אבל אתה אומר שסבירות גם רבה שהוא לא ידבר, הוא ידבר בצורה לקונית.
לא, הוא כן ידבר.
מה הוא מספר? מה הוא אומר? למה? מה קרה שהקשר ירד?
לא דיברתי איתו. לא, אני שואל את כבודו, איך לגשת אליו, באיזה צורה לגשת אליו, על מנת לדבר איתו.
סליחה. אתה שואל איך לברר את זה איתו.
מה?
אתה שואל איך לברר את זה איתו.
כן, בדיוק כך.
הבנתי. סליחה,
בדיוק.
לא, עכשיו אני מבין, מצוין. השאלה היא, איך אנחנו רוצים לברר איתו את, את הקשר. אז היום, הקשר ביניכם הוא מאוד לקוני, אתה אומר.
קרור, כן, קריר כזה.
כבר חצי שנה.
כן, בערך, בערך, בערך.
הבנתי. נראה לך שקרה משהו בחצי שנה האחרונה?
לא, זה מה שאני, זה מה שעולה לי בראש, אולי קרה לו משהו, אולי זה, אז השאלה פה, איך אני לגשת אליו, לדבר איתו, פנים אל פנים.
כן, כן, כדאי לגשת לדבר פנים אל פנים. תראה, הסבירות גדולה היא שאת ההחלטה שלו כבר עשה. הרי 50 שנה של קשר, אני משער שכבר היו עליות וירידות בקשר ביניכם, בחברות ביניכם.
לא, 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 היו מצוינים. כל הזמן קשרים מצוינים.
יפה, קודם כל זה נדיר.
ממש, כל הזמן מצוין. אין לי, לא פגעתי בו, הוא לא פגע, חס וחלילה.
יפה, יפה, טוב, זה נדיר.
יותר מאח.
יפה מאוד. אז תראה, מה שהייתי ממליץ לך לעשות זה כך, זה לפנות אליו, ובשיחה, להיפגש איתו ולפנות אליו, ולומר לו, תראה, אני מרגיש לאחרונה, בחצי שנה האחרונה, שהקשר בינינו הוא לא כמו שהוא היה בעבר. יכול להיות שאני לא רואה טוב את הדברים, יכול להיות שיש סיבה, יכול להיות שקרה משהו, אני אשמח לראות ולהבין איך אתה רואה את הדברים. ולאפשר לו לנהל את השיחה. יכול להיות שהוא יגיד ששום דבר לא קרה, יכול להיות שהוא יגיד כן משהו קרה, יכול להיות שהוא יגיד שום דבר לא קרה, אבל אני החלטתי לעשות לביתי או כל דבר אחר. כלומר, צריך להיות רק פתוח לכל האפשרויות. אז הבירור הוא כן, לבוא ולדבר בצורה גלויה, לתאר את ההרגשה שלך. חשוב מאוד שזה לא יגיע עם מקום של האשמה, למה לא אמרת, למה אתה לא עושה, למה אתה לא מדבר ביתו, מה קרה לך?
לא, לא, זה בוודאי שאני לא
אשמע. לא עם מקום של האשמה, עם מקום של פתיחות. אני מרגיש שיש איזשהו ניתוק לאחרונה, פחות קשר, ואז לשדר, ואז לאפשר לו להיפתח. הייתי שמח לשמוע איך אתה רואה את הדברים, מה דעתך, מה זווית הראייה שלך, לאפשר לו לפתח שיח. יכול להיות שבשיחה יעלו דברים מעניינים. יכול להיות שהוא יאמר שהחלטתי להיות יותר עם הנכדים, יכול להיות שהחלטתי כל מיני דברים, ואז זה הזמן, מה שנקרא, לייצר מעין חוזה קשר
לא,
מחודש
בין זה. הבעיה פה, שאני מכיר אותו, אין לו, זאת אומרת, אין לו נכדים, אין לו כלום. כן. שום דבר, אין לו כלום. יש לו שני ילדים, וזה.
בוא נשמע אותו, ואז על בסיס זה נוכל לראות, אולי הוא יגיד, תראה, קשר כמו שבעבר לא, קצת פחות, קצת יותר, בוא נאפשר את השיחה ונעלה אותו, ונראה מה איתו.
אז זאת אומרת שאני כן אלך אליו.
כן, כן, בטח.
אני מבין.
בצורה מכובדת ומכבדת, ודאי. זה יעזור גם לך, גם לך באישי, לדעת איפה אתה עומד, לא להיות בתוך ההתלבטויות האלה.
כן, 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 כן.
שיהיה בהצלחה בעזרת השם.
תודה רבה, תודה.
כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וברכה.
כן, אני רוצה מאוד להודות על התוכנית, מוסיף לנו עוד כיווני מחשבה, אני מאוד מעריכה.
תודה.
רציתי לשאול, מה גורם לאנשים להיות כפויי טובה?
כן.
וכל מיני אנשים שעוזרים להם במקום להודות, הם כפויי טובה.
כן. למה בני עדיין כפויי טובה? אז ככה. יש, נתחיל מה... הסבר בדרכי המוסר, רעיון קטן של החתם סופר, ואז נלך אל משהו שאנחנו יכולים לעשות בהקשר הזה. בעלי המוסר אומרים שלמה האדם הוא כפוי טובה? מכיוון שהאדם הוא מרגיש שהוא כל כך חייב להודות לזולת, אז הוא מרגיש רע עם החובה שהוא מרגיש כלפי הזולת. היות שהוא מרגיש רע עם החובה שהוא מחויב להודות, אז הוא לא נשאר הרבה בהרגשה הרעה הזו. הנפש רוצה לייצר מעין ריפוי ביתי להרגשה הרעה, ואז הנפש אומרת, רגע, הוא עשה טובה? מה פתאום? זה אינטרס שלו, הוא בעצם לא עשה טובה, הוא עשה את זה לרעתי בכלל. וכך האדם מרגיש שהוא פטור מהמחויבות להודות, ואז כך הוא מרגיע את עצמו, וזה מעין ריפוי ביתי. החתם סופר על זה אמר, למה הקדוש ברוך הוא ברא את הנפש שתהיה, את נפש האדם שתהיה בצורה הזו? אומר החתם סופר רעיון נהדר, את זה אמר לי פעם הרב עדס. הוא אמר לי, למה הקדוש ברוך הוא ברא כך את האדם? החתם סופר אומר, כדי שהאדם שעושה טובה, האדם שעושה טובה, כאשר מתנהגים אליו בכפיות טובה, הוא ירוויח מצווה כפולה. מצווה הראשונה, שהוא עשה טובה. מצווה שנייה, למרות שעכשיו כפויי טובה כלפיו, הוא ממשיך להיות שלם בטובה שהוא עשה, ולא מתחרט ולא מתנחם על מעשיו שהוא עשה. זה מה שאומרים, בהשכיבנו אסר שטן לפנינו מאחרינו, לפני שאדם מקיים מצווה, ואחרי שהוא קיים את החסד, אז לאחר מכן שלא ירגיש רע עם מה שהוא עשה, שהוא העניק למרות שמתנהגים לה בכפיות טובה. מה אנחנו כן יכולים לעשות עם זה? התשובה היא, בהרבה מאוד מקרים, אנחנו נותנים הרבה לאנשים, וזה דבר נהדר. החיסרון הוא כשאנחנו נותנים יותר מדי, אז זה כמו שחזל אומרים, הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו, כך אומרת הגמרא מסכת שבת. לפעמים, כאשר אנחנו יותר מדי עושים טובה, אמרים שזה בא בקלות רבה מדי, אז על אף שזה יכול להיות מעשה נהדר ועשייה טובה, אבל כשאני מרגיש שאני נותן יותר מדי ואני כבר לא מתוגמל כמו שאני מצפה, וזה בסדר, אני מרגיש שאני כן הייתי רוצה להיות יותר מתוגמל, או לפחות שלא תהיה כפיות טובה כלפיי, אז להפסיק להתייחס אל הזולת במקום שבו אני מרצה אותם יותר מדי, מעניק להם יותר מדי, כי יש משהו בדרכי הנתינה שלי שגורם לאנשים לזלזל למה שאני נותן. כי יש אנשים שנותנים חצי שקל ומקבלים כבוד גדול, ואני נותן 10 שקלים וזוכה גם לביזיונות. אז יש משהו בדרכי הנתינה שלי, אולי אני נותן יותר מדי, אני לא מרגיש זה טיפה קשה, אני לא חושב יותר מדי, יש משהו אולי המקום המרצה שגורם לי להיות האדם שגם משחק תפקיד באותה כפיות טובה. על אף שאני לא יכול לשלוט על הזולת, אבל אני כן יכול לשלוט על דרכי התגובה או הנתינה שלי.
זאת אומרת שאם זה, אם אני עושה משהו יותר מהכוח שלי, אני צריכה להודיע ל...
בדיוק.
אני צריכה להגיד להם, וואו, זה לקח ממני יותר כוחות ממה שחשבתי יותר זמן.
בדיוק, שאנשים ידעו. כן, בהתחלה אנשים יהיו מופתעים מזה, כי הם כבר התרגלו לכך שאת לא אומרת שקשה לך. לא להיבהל מזה. ייקח כמה חודשים עד שאנשים יבינו שגם לך יש רגש.
זה עושה הרגשה לא טובה, זה בן אדם שמקבל.
זה עושה הרגשה או יותר לא טובה כאשר את מרגישה שאת מרצה יותר מדי אנשים. לאט לאט. זה בדיוק מה שמונע אותך מלהגיד מה את מרגישה. אז לאט לאט, כן כדאי להתחיל להגיד, לא לנגן מה שנקרא למצפון של הזולת ושלא ירדם בלילה מרוב הצער והכאב. אבל כן, אפשר גם לפני שנותנים לאדם. תראה, הוא מבקש ממני טובה. תראה, אני אשמח לעזור לך. תן לי לחשוב על זה, תן לי לבדוק עם עצמי, אני עוד שעה יחזיר תשובה. לא בבת אחת לתת. צריך להתאמן בזה. הזולת יותר יעריך את זה. בסדר?
אוקיי. תודה רבה.
כל טוב. הפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
את החלות שלך עטופה לבד? בואי לזכות בערכת אביזרי אפייה יוקרתית. הכיני את הבצק לחלות עם מרגרינה שמרית ללא שומן מוקשה. התקשרי לטלפון 03-903-903-9 תיבה מספר 6. ספרי לנו על חוויית האפייה שלך, על טעמן הנפלא של החלות ועל טריותן לאורך זמן. ואולי תזכי בערכת אביזרי אפייה יוקרתית, מתנת שמרית. הזוכות יושמעו בתוכנית עניין משפחתי, ברביעי ב-10 בבוקר, כאן בכל חי.
רוצים לחדש, לשפץ? גיא פרויקטים משדרגים לכם את הבית. עבודות גבס, הריסה, בנייה, צבע וחשמל, ברמה הגבוהה ביותר. עבודה עברית והמלצות בשפע. התקשרו 050-638-1546, 050-638-1546. כנפי נשרים קלקה נשר טורס מזמינים אתכם לנופש חנוכה חלומי בגיאורגיה המקסימה. טיולים, נופים ואטרקציות לכל המשפחה. מלונות יוקרתיים עם ספא ובריכה מפנקים. אתר סקי חלומי, מעיינות מרפא, ביקור בבתי כנסת עתיקים ואוכל בטעמים שלא הכרתם. והכל כלול בחשרות מהדרין. הזדרזו והרשמו לנופש חנוכה. 050-4160-559 050-4160-559
ירושלמים נפטרים מהתור. מהיום, במקום לעמוד שעות בתור, מזמינים תור באפליקציה יישומון ובאתר, ונהנים משירות אישי ובזמן. שירות בעירייה מקבלים רק עם תור.
דיגיטל, דיגיטל, ירושלמים מתחדשים בדיגיטל.
ביטוח משכנתה בבנק וביטוח משכנתה ב-AIG זה בדיוק אותו הביטוח, רק שהבנק לוקח בממוצע 40% עמלה. נו, כמה מפתיע. עברו בטלפון אחד ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל. תבדקו אותנו.
1-800-400-400-AIG
כפוף לתנאי החברה.
זה יכול להתרחש בכל רגע, בכל מקום, לכל אחד. מחושים קלים מאובחנים במחלה קשה, ולפתע צריך כל כך הרבה עזרה. בכל נושא, ארגון ישע ומזור נמצא שם ברגעים הקריטיים, ומעניק עזרה וסיוע לחולי עמך ישראל הזקוקים לתמיכה בשעות הקשות. התקשרו עכשיו וקחו חלק במעשה החסד העצום, 03-579-3450, וזכות זו תעמוד לכם ולבני משפחותיכם. התקשרו עכשיו, 03-579-3450, ישע ומזור, עזרה לחולי עם ישראל.
הוצאתי את כל הקולה מהבית. כן, את כל הקולה.
הצטרפו לאלפי משפחות שהוציאו את המשקאות המתוקים מהבית והכניסו את המיני בר נועם אחד, המעניק מים בריאים, חמים וקרים בכל רגע, גם בשבת. בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. ועכשיו מתקן כוסות יוקרתי מתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 8510. בקרו אותנו באולם התצוגה. אפיקים פתרונות סינון מים. רחוב גבעת שאול 40 ירושלים. כוכבית 8510. כוכבית 8510.
אבי ממרן, אפשר לשאול מה אתה בוחר?
אני בוחר רק הדרן, הסמארטפון השמור בעולם שנותן לי את כל היתרונות.
כן, הציבור הצביע, הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות, המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך, ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך, וללא דמי מנוי חודשיים. ועכשיו, מבצעי בחירות בהדרן. לדוגמה, סמסונג גלקסי ג'י 5 פרו במחיר בלתי נתפס, 699 שקלים בלבד. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097, בחשבות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
עד היום, במחסני חשמל, אפשר לענות גם מכל מבצעי הבלק פריידי, וגם מהנחות חגיגת יום ההולדת לאתר בכל רחבי הארץ. מחשב נייד דל מ-888 שקלים, רדיאטורים מ-149 שקלים, שיומי מ-380, קיריים מ-290, תנור חימום מ-49 שקלים. רק עד היום ועד הפריט האחרון, גם הנחת בלק פריידי וגם הנחת יום הולדת ברשת מחסני חשמל.
ביום שני הקרוב חוגגים את יד כסלב בכל חי. צבי טסלר בשידור מיוחד מאירועי צמאה בבנייני האומה לרגל חג הגאולה של בעל התניה, מייסד חסידות חב"ד. התוועדות מרוממת עם רבנים, משפיעים, אישי ציבור ואומנים. יום שני הקרוב בתשע בערב, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונותרו לנו דקות ספורות ונתייחס בעזרת השם אל מספר שאלות. שאלה ראשונה, היה איש תקשורת שדיבר לאחרונה ואמר שהאישה היא עבד כי היא עובדת והבעל לומד. משהו בסגנון הזה? והשאלה היא איך מסבירים לאנשים בעבודה שאני עובד איתם שזה לא כך. זוהי השאלה, התשובה. התשובה היא שחשוב לדעת שהעורמה של איש תקשורת זו לשים הדגשים על המציאות כמו שהוא רואה, או כמו שהוא רוצה לשדר, אפילו אם הוא לא מאמין בזה, ואת זה להעביר. כלומר, ניתן דוגמה. אפשר לומר שרובן צעק אתמול, וזה היה מזעזע, בלתי נסבל, הוא צעק בלי שום הפסקה. האם זה נכון? כן. האם זה מדויק? לא. למה? האיש תקשורת מוציא את ההקשרים המתאימים? לא. אם נשאל את האנשים מה אתם חושבים על ראובן שצעק אתמול וזה היה בלתי נסבל? הרי הוא אדם תרבותי, איך הוא עשה דבר כזה? האיש תקשורת החסיר מידע מאוד בולט. למה אותו איש צעק? האיש צעק כי הייתה שריפה בבית, והוא היה עסוק בלהציל את הילדים של השכנים, אז לכן הוא צעק. וברוך השם הוא גם הצליח. ומה האיש תקשורת שידר? הוא צעק, וזה הבלתי נסבל. זו האומנות, ולא פעם האורמות, האורמה השקרית של איש התקשורת, לייצג ולשדר חצאי דברים. וכך, אותו דבר, מי שמכנה את האישה והבעל כקשר של אדון ועבד שהאישה עובדת והבעל הוא הלומד. אם האישה מרגישה שהיא כמו עבד, יכול להיות שיש משפחות שזה כך, בוודאי כשהבעל מה שנקרא לא מתגמל או מספק את החלק שלו, אז הוא לא לומד, מתבטל, מתוסכל, מורמר, עסוק בכל מיני דברים אחרים. אפשר להבין את ההרגשה של האישה. אבל כשהבעל מתגמל, מגיע באווירה של תרועה, של דקדוק קלה כבחמורה, עם סיפוק, עם מרץ, שמחה, מידות טובות, השראה, השפעה על כל בני הבית. אז ניכר את ההשפעה וניכר את הגמול. גם האישה עצמה מרגישה נהדר, נהדר עם זה. ואפשר לבחון אם אדם מרגיש נהדר או לא, כי אדם לא יכול לשקר שהוא מרגיש נהדר לא דקה ולא שתיים. אדם כן יכול לשקר דקה, שתיים, יום ימיים, והוא לא יכול לשקר כל החיים. וכאשר רואים את אותם נשים שהן שמחות עם שמחת חיים אמיתית, אז ודאי שהדבר הוא לא מעיד על תחושה של הדחקה והצטברות תחושות שליליות שרק יש תקשורת, או הוא יודע את זה, ולא כל שאר האנשים שהן נמצאות בסיטואציה רואות את זה. אצל מי שאצלו כסף זה המשקל, אצל מי שאצלו הקריירה זה העיקר, אז אפשר לבחון דברים בצורה שטחית. אבל מי הבוחן? מי שלא יודע מהי אווירה של תורה, של מצוות, של מידות טובות, של חינוך, של בית יהודי, של כל כך הרבה ערכים שאין בעולם החילוני. זו המטרה של איש תקשורת, לומר, לדבר, להרשים, לספר חצי דברים. הרי אם הוא יספר את האמת, את זווית הראייה הנכונה, אז חשוב לזכור שלא תהיה לו פרנסה. אז הוא צריך להמציא כל מיני אמירות, עד שיבואו עוד כמה שנים, והוא יפקח את עיניו, ואולי גם יחזור בתשובה, ואז יגיד, אוי, איך טעיתי, לא שמתי לב. אבל בינתיים חשוב שאנחנו נדע שזו בסך הכל המשכורת שלו, ולכן בתור מי שמקל המשכורת, אז הוא אמור להעביר מסרים שמביאים קהל, והקהל נהנה מדברים שטחיים, ולא יכול תמיד להכיל דברים רחבים עמוקים, ובוודאי עולם שהוא לא מכיר. שאלה האחרונה שאיתה נרצה לסיים. האישה שואלת שאלה. בעלי קונה לי מתנה, ואני לא אוהב את מה שבעלי קונה לי, ואני לא יודעת איך אפשר לומר לו את זה. התשובה היא, יש לא תעשה ויש עשה. ודאי שלא לומר אמירות בסגנון של, אחרי כל כך הרבה שנים אתה אמור לדעת מה לקנות, או אני לא יכולה לסבול את מה שקנית, תחזיר את זה מיד. או כל מיני אמירות כאלה שהן ציניות ועוקצניות. חשוב שהאמירה תהיה בסגנון של, אני שמחה שנתת לי מתנה, יחד עם זאת זה לא לגמרי הסגנון המועדה, ומה דעתך שנחזיר את זה? אני אחזיר את זה יחד איתך, לבד, אבל אני מעריכה את מה שנתת. כלומר, לייצר אווירה שאומרת תודה שחשבת עליי, יחד עם זאת יש כאן איזשהו שינוי קטן או שדרוג שהייתי רוצה לעשות. ברגע שמעניקים תחושה שהיא מתייחסת אל שני הצדדים, גם אל העשייה שאתה עשית, תודה שקנית, יחד עם זאת, גם הצורך שלי, איך שאני רואה את הדברים, אז יהיה קל יותר לצד השני לקבל את הדברים, ואת לא תצטרכי לוותר על הרצון להחליף את המתנה. כאן תורניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה למוישי כאן, ולכל מי שהיה איתנו כאן באולפן, מחר בבוקר בעזרת השם בשעה 6:05, כאייל תערוג, שיעור בנושא פרשת וישלח, בנושא המפגש הגדול בין יעקב לעשיו, ומהו הלימוד לדורות, איך פוגשים את עשיו בדורו אז מול יעקב, ובכל דור ודור. ערב טוב, לילה טוב, היו ברוכים. תמיד